סימן ש"ח, סעיף ט"ז. הסעיף שלנו מדבר על שני נושאים. הנושא הראשון, קנה, אדם לקח קנה מהרחוב שהוא מוקצה, ותלה עליו איזשהו בגד לייבוש. אדם יש לו בגד שהוא חיבס אותו, והוא צריך לייבש אותו. הוא לקח קנה, והוא תלה עליו את הבגד, כדי שהבגד יתייבש. הדין הוא שהקנה נחשב למוקצה. איך בכל זאת מותר לו ליטול את הבגד מעל גבי הקנה? כתוב בשולחן ערוך שאסור לו לשמוט, אסור לו להוציא את הבגד, אסור לו להוציא את הקנה מהבגד, אלא הוא צריך להוציא את הבגד מהקנה, באופן שהוא לא יטלטל את הקנה, כי הקנה הוא מוקצה. מה החידוש שבדברים? מבואר במשנה ברורה שהחידוש הוא שאף על פי שהוא השתמש בקנה, עכשיו הוא משתמש בקנה, כדי לקלוט עליו את הבגד לייבוש. מה שהוא משתמש בקנה לצורך ייבוש הבגד, זה עדיין לא מספיק בכדי שהקנה לא יחשב למוקצה. המשדבור אומר שבמקומות כאילו שהדרך להשתמש בקנים לצורך ייבוש בגדים, אז באמת הקנה לא נחשב למוקצה. אבל אדם לוקח סתם קנה במקום שלא הדרך לכך, ותולה עליו בגד לייבוש, הקנה נשאר להיות מוקצה, וממילא, אם הוא רוצה להוציא את הבגד מעל גבי הקנה, שלא ישמוט את הקנה מהבגד, אלא יוציא, יטלטל את הבגד מעל גבי הקנה, בלא לטלטל את הקנה. זה החלק הראשון של הסעיף, אני אקרא בפנים. חלוק שכיבסו אותו ותחוו בו קנה ליבשו, יכול לשומטו מעל הקנה. המשתבורה מוסיף שיכול לשמוט אותו מעל הקנה רק באופן שהוא לא מטלטל את הקנה. אבל לקח הקנה מתוכו אסור לפי שאינו כלי. הקנה הוא לא כלי. המשתבורה מסביר שבעצם זה שהוא תלה את הבגד על הקנה לייבוש, זה עדיין לא נחשב לייחוד של הקנה שיהיה מותר בטלטול, אלא אם כן הדרך באוכי, באותו מקום שהקנים משמשים לייבוש בגדים. ואם תחוו בו כלי, מותר לתלום בתוכו אפילו מלאכתו לאיסור. אם תלו את הבגד על גבי כלי, כלי שמלאכתו לאיסור, כדי שהבגד יתייבש, כאשר הבגד מתייבש ורוצה ליטול את הבגד מעל גבי הכלי, אז הדין הוא שיכול ליטול גם את הכלי מתוך הבגד, כי הכלי מלאכתו לאיסור, כלי שמלאכתו לאיסור, לצור גופו ומקומו, מותר לטלטל אותו. המשתבור מוסיף כאן שהבגד הזה, שהוא תלה אותו לייבוש על גבי הקנה, צריך לומר שבבין השמשות של שבת הוא לא היה רטוב בשיעור של תופח המנת להתפיח. כי אם בכניסת שבת בבין השמשות של שבת הבגד היה רטוב בשיעור של תופח על מנת להתפיח, אז מכיוון שבין השמשות הוא לא היה ראוי ללבישה, אז מיגו דיסקצוי לבין השמושויס יסקצוי לכולי יוימה, והוא נוסר לכל השבת. לא רק הקנה אלא גם הבגד. ואנחנו עוברים לחלקו השני של הסעיף. חלקו השני של הסעיף שלנו עוסק בקירה שנשמטה אחת מרגליה, או בספסל שנשמט אחד מרגליו, והוא רוצה לטלטל את הקירה, לטלטל את הספסל, כדי לסמוך את הספסל על גבי ספסל אחר ולשבת עליו. הדין הוא שהקירה או הספסל שנשמטו אחד מרגליהם, הם נחשבים למוקצה ומסורים בטלטול. למה? חז"ל גזרו שאם הוא יטלטל את הספסל או את הקירה, בסופו של דבר הוא עלול לבוא ולחבר עליהם את הרגל ולתקוע את הרגל חזק בתוך הספסל, באופן שהוא יתחייב על תקיעת הרגל בספסל משום מה כבפטיש או משום בו הנה. לכן חז"ל אסרו את הספסל בטלטול. אלא אם כן, הוא ישב על הספסל מבעוד יום. מכיוון שהוא ישב על הספסל מבעוד יום, אז לא חוששים שמה הוא יטלטל, שמה הוא יחבר את הרגל בחוזקה לספסל, כי הנה, הוא ישב על הספסל מבעוד יום כמו שהוא, ולא קרה שום דבר. אז הספסל כמו שהוא גם ראוי לשימוש. אז לא חוששים שמה הוא יבוא לחבר את הרגל אל הספסל ולתקוע אותו בחוזקה. אופן נוסף, מבואר במשנה ברורה, שמותר לטלטל את הספסל כאשר הרגל לא נשמטה ממנו, אלא הרגל נשברה. רגל של ספסל שנשברה, מותר לטלטל את הספסל, כי מה הוא יעשה? הוא יתקן את הרגל, לזה לא חוששים. כאשר הרגל נשמטה מהספסל, חוששים שמה הוא יחבר חזרה את הרגל אל הספסל בתקיעה, באיסור. אבל אם הרגל נשברה, או שהרגל לא קיימת בכלל, היא נאבדה. באופן כזה מותר לטלטל את הספסל, כי אין לו מה לחבר. מה הוא יחבר לספסל? הרגל לא קיימת. עוד דבר במשנה ברורה, שכל הנושא הוא לגבי טלטול הספסל, אבל לשבת על הספסל כמו שהוא בלא לטלטל אותו, זה ודאי שמותר, בזה אין בעיה. עוד כתוב, שלא רק כתוב שאסור לחבר את הרגל אל הספסל, אפילו באופן רפוי, גזירה שמה הוא יתקע. אלא אם כן מדובר בספסל כזה שהרגל תמיד רפוי בו, שאז הדין הוא שמותר לחבר את הרגל אל הספסל בצורה רפויה, נקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, קירה שנשמטה אפילו אחת מירכותיה. וכל שכן, אם נשמטו יותר מאחת מירכותיה, אסור לטלטלה. למה? מסביר המשנה ברורה. ואתם, דגזרינן שמה יתקע רגל לשם בחוזק לחברה, ואז הוא יחייב משום מעקה בפטיש או משום בניין אלי זה פויסקים. וכל שכן, אם נשמטו שתיים מירכותיה, דין לעמידה כלל, בוודאי חיישינן שמה יתקע לה הרגליים. וכן ספסל ארוך שנשמט אחד מרגליו, כל שכן שתיים מרגליו, שאסור לטלטל אותו. למה? מסביר המשנה ברורה, הכל מהטעם הנעל, כי חוששים שמה, הוא יחבר ואז הוא יתקע. ודווקא שנשמט, אומר המשנה ברורה, אפשר לחברו, על כן אסור אפילו בטלטול, משום שמה עושים לתקע. אבל אם נשבר רגל אחד, לא נשמט, נשבר. אם נשבר, לא שייך שמה יתקע, אלא צריך לעשות לו רגל אחר, ולזה לא חיישינן, על כן מותר בטלטול. והוא הדין עם הרגל נאבד, אומר המשנה ברורה, גם אותו דבר, לא חוששים מאיפה, איך הוא יתקע, את מה הוא יתקע. עוד אומר המשנה ברורה, הוא בישיבה לחוד, אם אינו מטלטל, פשיטא דמותר. כל האיסור זה לטלטל את הספסל, אבל אם הוא יושב על הספסל ללא טלטול, ודאי שמותר. מסיים הרמו, ואומר, אלא אם כן ישב עליה כך פעם אחת קודם השבת, שאז אם הוא ישב על הספסל ללא הרגל, פעם אחת קודם השבת, מותר לו לטלטל את הספסל גם בשבת. מסביר המשנה ברורה בסעיף קטן עין א', דכיוון שישב עליה כך פעם אחת בלי רגל, שוב לא יתקע. הנה, הוא ישב על הספסל כמו שהוא, ללא רגל, ולא קרה שום דבר. מסיים הרמו, גם אסור להכניס הרגל לשם משום בו, הנה, אסור להכניס את הרגל לספסל, אפילו באופן רפוי משום בו, הנה. מסביר המשנה ברורה, היינו אפילו אם לא יתקענה בחוזק, משום חשש שמה עושה לתקוע. דסתם רגלי הספסלים דרכם להיות מהודקים. וכוסב אבוגן אברום, דים דרך הרגל לעולם להיות רפוי, מותר להכניסו ברפיון. כי ככה רגל תמיד, ככה תמיד הדרך באותו ספסל, אז לא חוששים שמה יתקע את הרגל אל הספסל. נמשיך לסעיף הבא, סעיף י"ז, לבנים שנשארו מבניין מותר לטלטלם. לבנים שעומדים לבניין, לבנים שעומדים לבנות מהם, הם מוקצה, הם אסורים בטלטול. אבל לבנים שנשארו מהבניין, הבניין בנוי בכל תפארתו, והנה נשארו כמה לבנים שהוא לא היה זקוק להם. אז מה הדין? לבנים שנשארו בבניין מותר לטלטלם, דמעטו לא קיימי לבניין, אלו למזגה. מה זה למזגה? לסמוך ולשבת עליהם. ועם סדרם זה על זה, גולי הדייטה, שיקצן לבניין ואסור לטלטלם. אבל אם הם נותרו, הבניין בנוי וכמה אבנים נותרו שם, אותם אבנים לא נחשבים למוקצה, כיוון שעכשיו הם כבר לא עומדים יותר לבניין. המשנה ברורה מוסיף שהמוקצה שמדובר כאן, זה מוקצה מחמס גופוי. אפילו לצורך גופוי מקויים, דלי כתוירס כלי עליהם. כיוון שהם עומדים לבניין, אז אין עליהם תוירס כלי. אז לכן, הם נחשבים ומוגדרים כמוקצה מחמס גופוי, שאסור לטלטל אותם גם לא לצורך גופוי ומקויים.